וברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep, מגזין ה-NBA שהביא לכם את כל המידע הכי חשוב מליגת הכדורסל הטובה בעולם. כרגיל, תעקבו אחרינו בפייסבוק תחת The Sweep, בטוויטר תחת The Sweep, פוד באנגלית, ובואו נתחיל כבר את התוכנית הקרובה, אני מאוד מאוד מתרגש. מרסלו גלייזר, שלום לך.
שלום דביר.
שלום לך, סתיו נמש.
אלן.
שלום לך, יואב בורוביץ', האורח שלנו מאוד מהפרק הקודם.
מה נשמע חברים?
בסדר גמור. שלום אילם, גם לסליב מטוס. יואב בורוביץ', כמובן מהפודקאסט בייסליין המעולה. תקשיבו גם להם, ואפשר למצוא הכל. אתה רוצה לספר לנו קצת על הפודקאסט?
כן, בייסליין זה פודקאסט שהתחלתי אותו באמצע העונה שעברה. זה אורחים, תמיד זה אני מדבר עם מישהו, זה מתחלפים, לפעמים זה ניצן פלד מארצות הברית, לפעמים זה עידו גור, דניאל זילברשטיין, ירון טלפז, רונן דורפן. אני מחליף אורחים וגם בהתבסס מתי האורחים יכולים ורוצים. עכשיו עשיתי שבוע שבוע כל העונה, עד שלפני איזה חודש לקחתי פגרה של כמה שבועות, שנכנס הגרבט של הסוף, הייתי חייב גם איזה הפסקה, ואמרתי, אני חייב לאגור כוחות לקראת הפליאוף, אז העלינו פרק אתמול עם ירון טלפז, שסיכם את כל העונה הסדירה, בחרנו 3 חמישיות, עונה, MVP, רוקי, מאמן, מאמן מאכזב, משתפר, וגם עשינו את החזיות לסדרות פלייאוף. הפרקים קצרים יחסית, זה פרקים של, האמת שזה הפרק קצת יותר ארוך מהרגיל, 45-50 דקות, אבל לרוב זה חצי שעה, ופשוט בייסליין בפייסבוק, מוצאים את זה, או בפודקאסייה, בפייסבוק, באפליקציות.
יאללה, מעולה.
מי שרוצה להקשיב, בכיף.
אנחנו תמיד אוהבים לפרגן.
המנוחה עזרה, אתה נשמע רענן, אני חייב לציין.
כן, למרות שפרק ארוך מהרגיל, עם תלפה, זה יותר דקות לסטאר פליירס שלך.
לסטגרינג למינץ.
לסטגרינג. נתחיל לדבר עכשיו, עשינו פרק קודם עם לא הקשבתם, אז אתם יכולים לחזור אליו ולהזין אליו. דיברנו על כל הסדרות של המזרח, ועכשיו נדבר על כל הסדרות של הסיבוב הראשון במערב, ונתחיל מיוסטון נגד מינסוטה. יוסטון מגיעה כקבוצה מאוד מאוד בטוחה בעצמה, עשתה עונה שלפי כל הפרשנים וכולם מסכימים שזאת עונה מאוד מאוד מיוחדת, ועכשיו היא צריכה להעמיד את זה בפלטפורמה הזאת, בסטינג הזה של הפלייאוף. מינסוטה מגיעה אצלה מולה כקבוצה שאולי בדיוק להפך, כאילו פחות הצליחה מהציפיות שציפו לה, הרבה אפשר להגיד בגלל הפציעה של באטלר. מרסלו, מה לדעתך אנחנו הולכים לראות פה?
קודם כל אנחנו הולכים לראות סדרה שהיא לא סדרה, not traditional, סדרה של 1-8. אנחנו צריכים לזכור שמינסוטה דורגה רוב העונה במקום השלישי, הרביעי, החמישי במערב, ואז הפציעה של ג'ימי באטלר ריסקה אותם, והם לא עלו אפילו בדקה ה-90 לפלייאוף, הם עלו בתוספת הזמן בהערכה של הדקה ה-90. זו קבוצה שהיא, שוב, לא קונבנציונלית למקום 8, זו קבוצה שיש לה 2 מה-20-30 שחקנים הכי טובים בליגה, ג'ימי באטלר וקארל אנטוני טאונס. עדיין הם לא יכולים להוות איום ראוי על יוסטון. במהלך העונה 4 משחקים בין הקבוצות הללו, כשאת 3 המשחקים הראשונים יוסטון ניצחו ב-18 הפרש, את המשחק הרביעי יוסטון ניצחו ב-8 הפרש. הם קלו ב-3 המשחקים הללו הראשונים שבהם ג'ימי באטלר שיחק, שהם יותר איזשהו מדד למה שאולי נראה בפלייאוף, הם קלו 18, כמעט 18 שלושות למשחק. מינסוטה לא קבוצת הגנה טובה, תום טיבודו, אני לא מעריך אותו כמאמן, אני לא חושב שידע לעשות את ההתאמות הללו ההגנתיות ליוסטון, שהיא קבוצת התקפה מאוד מאוד מיוחדת, עם סגנון שהוא לא קונבנציונלי בליגה. שוב, קבוצה טובה, לדעתי הם יגנבו משחק בגלל שיש שם כישרון של שחקנים, אבל הסגנון הלא קונבנציונלי ואי יכולת האימון של תום טיבודו לא ישירו להם סיכוי במהלך הסדרה הזאת.
אז שנייה, אז אני חושב שאומנם אולי הם לא קבוצת מקום 8 טיפוסית, כי יש לה באמת סטארים כאלה גדולים, אבל מכל הקבוצות הפלייאוף לדעתי זה היריבה שיוסטון הכי רוצה.
נכון.
זה קבוצת הגנה רעה מאוד, למרות שהיא קבוצת התקפה משובחת, אבל את יוסטון אתה לא תנצח להתקיף יותר טוב ממנה, כי אתה לא, והגנה כל כך גרועה, בטח בטח שלא תעצור, אז במקום הזה היא יריבה מאוד נוחה, וגם אם מינסוטה תשחק טוב, מינסוטה היא קבוצת שלשות גרועה, וגם בלהחליף שלשות ב-2 אתה לא תנצח את יוסטון. גם ההתעלות שאולי תגיע של טאונס ובטלר, גם זה לא יספיק למינסוטה בשנצח את מה שקורה שם ביוסטון. דיברנו על זה קצת לפני השידור, מרסלו ואני, ובהקשר של גולדן סטייט, ודיברנו כמה שגולדן סטייט קבוצה היסטורית, אמרתי, כן, אבל העונה גם יוסטון היא קבוצה היסטורית, ברמת היעילות שלה, והמשחק ההתקפי המשוכלל, והעובדה שכשהסטארים שלה משחקים ביחד, ויש להם את הרכיבים החזקים שלהם, אף אחד לא מסוגל לנצח אותם, והם פאונד פור פאונד, הקבוצה הכי טובה בליגה, בהפרש גדול מכל האחרות, אז אולי מינסוטה היא קבוצה יותר טובה מהקבוצה הכי גרועה בדרך כלל של הפלייאוף, אבל אין לה שום דבר למכור מול מקצועית מול יוסטון.
קודם כל, יוסטון חייבת להוכיח את עצמה בפלייאוף. זו קבוצה שבעיקר בהולכת הכוכב העל שלה, ג'יימס ארדן, היא קבוצה שלפעמים שובקת בפלייאוף, עושה דברים לפעמים לא לעניין בפלייאוף בשנים האחרונות. זו קבוצה מאוד מאוד התקפית, אז גם זה האוריינטציה של הפלייאוף היא קצת יותר הגנתית מהרגיל, וגם מייק דנטוני מאמין שצריך להוכיח את עצמו בפלייאוף, כולם צריכים להוכיח את עצמם בפלייאוף ביוסטון, זה דבר ראשון, אפילו קריס פול. מינסוטה מנגד, זו קבוצה שאומנם בעונה הסדירה ניצחה 18 משחקים פחות מיוסטון, 47 ניצחונות בלבד לעומת 65. קודם כל, מה שמרסלו אמר על תום טיבודו, אני מסכים, אני לא מחזיק מהמאמן הזה, אני חושב שהוא עושה עבודה לא טובה, הקבוצה שלו לא נראית מאומנת, הוא לא ממקסם את היכולות של השחקנים שלו, אני חושב שכבר בשיקגו הוא התחיל להאכזב, הוא שחקן שכל הזמן הגנה, 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 והגנה של מינסוטה על הפנים. והוא מיסטר דיפנס כביכול, וזה מה שיש לו להראות, שתי עונות הגנתיות נוראיות במינסוטה. אז גם כן, הרבה פעמים מתייגים מאמנים כגאונים הגנתיים, לא כל כך מהר, זה מאוד תלוי בשחקנים גם כן. וגם מינסוטה, אבל למה, אני אגיד לכם עוד מעט, אני אגיד לתחזית שבסדרה, והיא 4-2 יוסטון, למה זה? כי אני חושב שלמינסוטה יש טלנט אמיתי, שיכול לבוא לידי ביטוי בפלי אוף, קודם כל קארל אנטוני טאונס וג'ימי בטלר, אבל גם ויגינס, ויגינס הוא בן אדם, אולי הוא שחקן דפוק, אבל הוא שחקן מוכשר, הוא שחקן שיכול פתאום להיות בלתי עציר ולהפיל עליך 30. אז אני חושב שיוסטון, אני חושב שהתמהיל הזה בין יוסטון הלא מוכחת בפלי אוף, לבין מינסוטה המוכשרת, יכול להוביל לסדרה יותר צמודה ממה שחושבים. הווגאס במשחק הראשון נותנת איזה 13-14 ליין ליוסטון, אף משחק אחר בפלייאוף לא מתקרב בכלל לפער הזה, ואני בטוח שבטח בווגאס האימור זה 4-0 או 4-1, כן. אני אומר 4-2, כי אני צופה שם משהו קצת מפתיע. בכל מקרה, סדרה מעניינת, בגלל שיש הרבה שחקנים שמאוד כיף לראות, בשתי הקבוצות, אין ספק בכלל.
אני חושב שביוסטון יש קבוצה שהרבה אנשים יגידו שלא כיף לראות אותם, כי הם משחקים כל כך מכני, אבל אני לא יודע, כחובב כזה של הסקים, של התוכנית העל, אני מאוד אוהב לראות את יוסטון. אני בניגוד אליך לא... אני פשוט ליבדתי את זה כבר שהדיבור הזה על יוסטון שמשתנקת לה בפלי אוף, אני לא קונה את זה השנה, אני חושב שקריס פול הוא קי פקטור בסיפור הזה, קריס פול הוא שחקן... פלי אוף מצוין, אפילו שהוא לא הגיע לגמר NBA, הוא שחקן פלי אוף.
גם לא לגמר מערב.
אבל הוא שחקן פלי אוף שהוא תמיד מלא את הרמה שלו, ואני חושב שזה מה שצריך בקבוצה כזאת. יותר מנוחה לג'יימס ארדן, סטגרינג בדקות, אפשרות של ג'יימס ארדן, לתת טיפה את הכדור למישהו אחר שיעשה קצת.
ארי גורדון מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, הייתה לו יופי של עונה, והוא שחקן שגם בפלי אוף, אני זוכר איך ארי גורדון שווק בפלי אוף האחרון נגד סן אנטוניו, זה היה פשוט מביך.
ארדן גם
לא, ברור, אבל לידו נכון, אבל לידו גם גורדון היה גרוע בכמה משחקים, וזה מאוד 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 פגע ביוסטון.
חוץ מזה שיוסטון קבוצה הרבה יותר טובה, היתרון, לא היתרון, אבל שחקן המפתח, השחקן הכי טוב במינסוטה הוא קארל אנטוני טאונס, אבל ראינו את מינסוטה עם טאונס ובלי בטלר שהוא היה פצוע, הם נראו בערך כמו שהם נראו בעונה שעברה, עונה שבה הם ניצחו 31 משחקים.
הם כמעט לא עשו פלייאוף, הקבוצה.
חלק מהמחמאה הזאת שאנחנו נותנים ליוסטון, לזה שהיא קבוצת הגנה טובה, יוסטון, אנחנו מדברים המון המון על ההתקפה, היא קבוצת הגנה מספר 6 בליגה מבחינת דפנסיב רייטינג, והבולדוגים שיש לה, הם באמות אומנם לא ישחק בסיבוב הראשון, הוא פרק את הכתף, אבל יש לה טרבור אריזה ופי-ג'יי טאקר וג'רלד גרין, המון המון שחקנים שהם יכולים לזרוק על באטלר ולהעט אותו. אם הם יצליחו להעט את באטלר, זה ייגמר בסוויפ קליל, כי בלי באטלר אין להם מה למכור. זאת אומרת, הכישרון נטו...
אני חושב שבאטלר יותר חשוב לקבוצה מנסות בסדרה הזאת לפחות, מאשר קארל אנטוני טאונס.
לגמרי, זה מה שאמרתי. קארל אנטוני טאונס שחקן יותר טוב, אבל באטלר הוא הברומטר. ואם יוסטון יצליחו להעט אותו, זה ייגמר בסוויפ קליל. זה לא מה שאני חושב שיקרה.
אני התכוונתי דווקא הגנתית.
יכול להיות, אבל היתרונות ההגנתיים של יוסטון מולבשים בדיוק על היתרון ההתקפי של מינסוטה.
חד משמעית.
אני חושב שאני אתייחס לקריס פול, אני מסכים איתך ב-100%, וגם דיברנו על זה בעבר, אני לא מדביק את כישלונות הפלי אוף של הקליפרס על קריס פול, הוא שחקן שבפלי אוף יודע כאלה יותר טוב, אני גם אומר ש... אם יש שחקן שאני רוצה שיקבל עכשיו החלטה למגרש בפוזיישן נתון, אז מבחינתי קריס פול הוא השחקן המושלם לזה. הוא בעידן שהרכזים נהיים רכזים של אוריינטציה התקפית שמסיימים את התקפה ולא מתחילים אותה, הוא אולד סקול ועדיין אין שחקן, אני חושב אחד השחקנים שאני הכי סומך עליהם שהכדור בידיים שלו לקבל החלטה.
הוא משחק עם השחקן שאולי הכי היית רוצה אם היית צריך סל בלי שימסור. זאת אומרת, יש להם...
בדיוק. דיפור,
זה ה-one to punch שאנחנו...
אבל זה גם זה. דילמה, אצל מי אתה רוצה? בואו נגיד רבע שלישי, סוף רבע שלישי, מנסות היוסטון צמוד. המשחק מתחיל, כל פוזיישן מתחיל להיות חשוב. אצל מי אתה רוצה יותר את הכדור בידיים? אצל ארדן או אצל פול? ודווקא הדילמה הזו יכולה גם לעבוד לרעת יוסטון, כי זה יכול ליצור סוג של פריקשן.
אתה מנצח בכל מקרה.
כן, יכול להיות, וגם יכול להיות שבגלל שאין אלפה דוג מוסכם למי הכדור קולם הולך, זה לפעמים גם יכול לפגוע בקבוצה. אני לא אומר שזה בהכרח חיכה, אני צופה שיוסטון תנצח את הסדרה הזו, אבל עדיין אני חושב שזה, אני חושב שעוד מאצ'אפ מאוד חשוב בסדרה הזו, זה קלינט קפלה נגד קארל אנטוני טאונס. קלינט קפלה עם עונה פנטסטית, שחקן מאוד מאוד underrated, שחקן מאוד מוגבל, ויחד עם זאת שחקן שתורם המון במה שהוא יודע לעשות נכון. אחד האתלטים הכי מזהירים בליגה, ויהיה מעניין לראות אותו נגד קארל אנטוני טאונס. קארל אנטוני טאונס, יש כמה שהוא מוכשר, הוא בעיניי underachiever עדיין.
אז אני גם סימנתי את קלינט קפלה, אולי לא כמפתח לסדרה, אבל כשחקן, דיברתם מקודם על יאניס, שיכול לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת למגסטאר, אז קלינט קפלה הוא לא מגסטאר כמובן.
לא, בחיים לא יהיה גם.
נכון, אבל זו הזדמנות שלו בסדרה א', התקפית. קארל אנטוני טאונס הוא אחד המגנים משחקני ההגנה הגבוהים הפחות טובים בליגה, ככה שהזדמנות לקפלה לעשות נקודות קלות, והגנתית, אם קלינט קפלה ייקח את הפרויקט הזה של קארל אנטוני טאונס, ושוב, הוא לא ישתק אותו לגמרי.
אבל הוא מסוגל לעצר את צעדיו.
אם הוא יצליח לעצר את צעדיו,
הוא עד כדי כך מוכשר הגנתי.
נכון, מבחינתו זאת תהיה קפיצת מדרגה, כי שוב, קפלה לעולם לא יהיה שחקן תקפי כמו אמביד או כמו שאר הגבוהים, הזדמנות שלו לעשות את קפיצת המדרגה לשלב הבא.
זה מפתיע אותי, כי אני מסכים עם כל מה שאתם אומרים, דרך אגב, ואני חושב שקפלה מסוגל מאוד להפריע לטאונס. טאונס, הייתי רוצה שהוא יהיה הרבה יותר טוב ממה שהוא עכשיו. הבעיה המרכזית גם שהוא הוא לא דומיננטי, וזה כאילו לא נותנים לו להיות דומיננטי, הוא לא זורק מספיק, הוא לא מקבל הספקה מספיק גדולה של כדורים, אבל אתם אומרים עוד ועוד יתרונות של מינסוטה, ועדיין חושבים, של יוסטון, ועדיין חושבים שמינסוטה יכולה לקחת משחק, אני לא מסוגל לראות מאיפה זה מגיע, ואני לא מסוגל לראות את הסדרה הזאת צמודה. דעתי זה בלואות אחרי בלואות אחרי בלואות, ולא סתם וגס נתנו 13 פור, זה מטורף.
מה שיפה בקפלה, וחלק יגידו מה שלא יפה בקפלה, אבל קפלה שחקן נבחר בדראפט 20 ומשהו, נכון? כלומר, הוא לא בחירה גבוהה, וזה שחקן שהיה לו כאילו אפס כדורסל ורק אתלטיות, ולפעמים צריך לבחור את השחקנים האלה שאין להם בכלל גיים, אבל הם כאלה אתלטים מזהירים שאתה אומר על המצע האתלטי הזה, אני אבנה משהו, והוא קולע באחוזים הכי גבוהים בליגה. כלומר, תראו איזה פגיעה פגע זה בקלינט קפלה, שחקן ששווה טופ 5 בדראפט ונבחר 20 ומשהו, איזה הצלחה אדירה הוא ביוסטון, והוא הגיע עם אפס כדורסל, רק אתלטיות. כלומר, כל הקונבנציה של אנשים תמיד באינסטינקט אומרים, לא, לא, זה לא צריך לבחור אתלטיות, צריך לבחור זה, זה לא תמיד נכון.
אנחנו בפודקאסט הזה לחלוטין מאמינים במורי ומורי בול, וזה לא מפתיע שדווקא הוא פוגע בשחקנים האלה, והוא מחתים את החוזים הטובים, והוא דאג פתאום את פי-ג'יי טאקר, או את לוק רישרדן בעמותה שעושים זה, או מחיה את הקריירה של אירי גורדון, שהיה נראה גמור, אז אני...
ויחד עם זאת צריך לציין, לא בטוח שאם אותו שחקן נבחר על ידי קבוצה אחרת, אז היינו רואים את אותו...
ממש לא בטוח, כנראה שלא, כי גם הסגנון שלו מתאים מושלם להרדן, כי הוא מסיים הליו במושלם והגנתי, אבל תראה, כל הכבוד, לקחו ילד משוויץ, באמת, ילד שגדל באירופה, שאף אחד לא מכיר, אתלט מזיר, והפכו אותו לבחירה כל כך מוצלחת.
לא מבקשים ממנו גם משהו, לא יודע. הוא עושה הגנה, הוא מסיים הליופים, זה מה שצריכים ממנו, הוא עושה את זה מעולה.
זה אחד הדברים, הנכסים הכי גדולים, וזה גם קשה, רוב השחקנים חורגים מהדברים שהם...
בחירה 25 דרך אגב.
25, זה בחירה מדהימה.
לגמרי.
גולדן סטייט. רגע, סליחה, למה אני עובר? לפי שעשינו את הסבב הרשמי, למרות שכל אחד זרק פה בתנה, אז אני אתחיל. 4-0 ליוסטון, אמרנו זה וגאס. מרסלו, אתה רוצה להתחיל?
4-1, משחק בית מסוים של מינסוטה שטאונס התפוצץ לאיזה 40-15, אבל זה המקסימום.
4-2 בגלל הטלנט של מינסוטה.
סוויפ של בלאוטים.
סתיו, אני איתך שוב, אני איתך ועם וגאס, סוויפ של... וואו. אתה יודע מה? סוויפ. תן לי לעשות את האימור שלי בסוויפ.
סוויפ זה מספיק בלאוט. כן. לא צריך שכל משחק גם יהיה 20 מפרש.
בואו נעבור לגולדן סטייט נגד ספרס, ואני יודע שמאוד מאוד מאוד מדלדל לנו לדבר על העתיד של גולדן סטייט בסדרה הזאת. בואו נתחיל מהסדרה הזאת, עדיין יש פה סדרה, גולדן סטייט מנצחת את המשחק הראשון 113-92. לא נראה שספרס היו יותר מדי במשחק הזה משום שלב, או מסוגלים לנצח. האם יש איזו תחושה של... שאלה זה אחרת, האם ספרס יש להם משהו למכור בסדרה הזאת?
בורו דיבר על זה, על המגה-סטארים, וההבדל בין מגה-סטאר לסופר-סטאר, שמגה-סטאר יכול לסחוב אותך ויכול להוציא מים מהסלע, והמעט שיש לסן אנטוניו למכור מול כל יריבה, ולא רק מול גולדן סטייט, זה אם למרקוס אולדריץ' באמת, הוא באמת כוכב בלבל של הכוכבים האלה, והוא שחקן טוב, ושחקן מצוין ונותן עונה שאולי תוביל אותו ל-All-NBA, אבל הוא לא בלבל הזה, כי שחקן ברמה הזאת, אי אפשר, אתה לא אמור לשתק, וגולדן סטייט חשפה אתמול את סן אנטוניו בכל מה שהיא, שזו קבוצה מבוגרת, איטית, לא אתלטית, עם מעט מאוד כישרון התקפי, ותלות מוחלטת בשחקן, שהוא בעצמו לא שחקן ספיק טוב, כדי שאי אפשר להיות תלויים בו ככה. אתה יודע, הפופ בעיניי, עד שיוכח אחרת, הוא המאמן הכי טוב בליגה הזאת, כל עונה, בכל עונה, אבל... ואז היה לי נטייה כזאת לתת לסן אנטוניו אובר קרדיט ממה שמגיע לה, ואין לה מה למכור מול גולדן סטייט, לא שגולדן סטייט משחקת ככה, לא שהיא מחויבת בהגנה ב-100%, כי האורך והמהירות של גולדן סטייט גרמו לסן אנטוניו לראות כמו סקרמנטו, ולא איזה קבוצת פלי אוף גבולית, זה היה מביך, מאוד מביך אם אני, השחקנים של סן אנטוניו, מאנו ג'ינובילה נראה כשחקן שאין לו יותר מה למכור, ופארקר נראה כמו שחקן שאין לו יותר מה למכור, ופאו נראה גמור, זה ספרות אחרות של קבוצות.
אני חושב שזה תהליך כבר של די הרבה שנים, שסן אנטוניו הולכת עם האנשים שלה עד גיל בית אבות, ובאמת יש שם איזשהו חסך באתלטיות מצד אחד, בשחקנים צעירים מצד שני, היא עדיין קבוצה סופר חכמה וסופר מגובשת וסופר מאומנת, וגם יש לה סגל רחב, אבל אין שם את העילית. וכשלקחת מהקבוצה הזאת את קוואי לנרד גם העונה, אז הם גמרו מקום שביעי במערב. זה מה שהם שווים, מקום שביעי במערב.
שזה אפילו מפתיע.
זה, אם היית אומר לפני תחילת, אני לפני תחילת העונה, היה לנו ערב בבר שם רחוב הירקון עם קוויז של NBA וכל זה, והיה שאלה, והשאלה מי הקבוצה שתאכזב, ואמרתי סן אנטון יש לי הרגשה, תעשה עונה לא טובה. אבל אפילו אני לא הייתי אומר לפני תחילת העונה מקום שביעי במערב, לא הייתי צופה כזה דבר, אבל כמובן זה הרבה מאוד בגלל קוואי לנרד, שזה גם כן היה בלתי צפוי. בכל מקרה, היא עדיין לא קבוצה זוועתית, אני מסכים, אני אפילו קצת הופתעתי אתמול איך היא נראיתה לא רלוונטית מול גולדן סטייט, ובאמת יש שם בעיה, צריך לעשות ריבילד די משמעותי בסן אנטוניו.
אוקיי, והקדשתם המון 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 דיבורים לסן אנטוניו, בואו נדבר קצת על גולדן סטייט.
עדיין בלי סטף.
עדיין בלי סטף, העונה שלהם קצת, קשה להגיד את זה עליהם, העונה שלהם קצת עברה מתחת לרדאר בגלל כל הפציעות. אנחנו צריכים לזכור, הם סיימו את העונה מקום שלישי בליגה באופנסיב רייטינג, שזה קצת משפר, כי עד האולסטאר, כל עוד סטף היה בריא, הם היו קבוצה בעלת אופנסיב רייטינג הכי טוב בליגה. יש איזושהי תחושה שהם פשוט נמנמו עד עכשיו. הם מחזירו אתכם שתי עונות אחורה לעונת 73-9, הם סיימו עם המאזן הכי טוב בהיסטוריה ויצאו בחגיגות והכל, והם לא זכו באליפות באותה עונה. באותה עונה הם הבינו מה באמת חשוב, מה שבאמת חשוב זה להגיע רעננים ובריאים לפלייאוף, זה מה שהם עשו עונה שעברה. העונה הזאת זה מה שהם תכננו לעשות גם בלי הפציעות, הפציעות קצת גרמו לזה לראות פחות טוב, הם סיימו עונה ראשונה מתחת ל-60 ניצחונות בעידן סטיב קר, הם עדיין קבוצה אדירה, גם המסגרת בקבוצה הזאת, גם בלי סטף קרי, הופכת אותם לקבוצה מפחידה, אנחנו צריכים לזכור שקווין דורנט משחק שם, שהוא לפחות את עמי השחקן מספר 2 בעולם היום אחרי לברון, ומשחקים מול קבוצה, מול סן אנטוניו, שהיא קבוצה מאוד מאוד מוגבלת, אין התקפית ואין הגנתית, עם סטאר אחד שכמו שסטאב אמר, זה לא סטאר שמסוגל לסחוב אחריו את הקבוצה, ואני אמרתי על סוויפ, סוויפ קליל אפילו, גולדן סטייט, גם בלי סטף, קבוצה הרבה יותר טובה מסן אנטוניו, הם לא מסוגלים לגנוב משחק.
העונת 73 ניצחונות, אני חושב שכמה שזו עונה היסטורית, אין מה להשוות בין הקבוצה של ה-73 לקבוצה הזאת, כי פה יש דורנט, ואין חיסורים משמעותיים בקבוצה הזאת. אתה יודע, אני מסכים, הדבר הכי טוב שיכול לקרות לגולדן סטייט העונה זה יוסטון, אז לא רק את הפציעות. העובדה שיוסטון הייתה כל כך טובה, וגם בתקופה שגולדן סטייט היו מספר אחת בהתקפה, יוסטון היו חצי נקודה פחות מהם, אז הם היו צמודות כל העונה, והעובדה שיוסטון כל כך טובים, הפסיתה את כל תשומת הלב ליוסטון, גם העבירה סוג של לחץ ליוסטון בתור מי שמדברים עליה ככל הדרך, ואז פתאום גולדן סטייט יכולה להגיע לפלייאוף, מעמדה מאוד מאוד נוחה בשבילה של אנחנו מותר לנו כאילו במרכאות להפסיד, שזה מוריד המון מהלחצים והמתחים שכנראה דורנט היה מצוי בהם, היינו זה עם כל הסיפורי הזה. הם קבוצת על ו...
אני, ספק. אני לא קונה את המותר לנו להפסיד, בשום פנים ואופן, גולדן סטייט לא יכולה להיות במיינדסט שמותר לנו להפסיד, אני גם חושב שאף אחד לא מרגיש שם ככה, הפסד התקבל בצורה מאוד 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 קשה בכל המובנים, ובואו נגיד את האמת, גולדן סטייט בעונה שאנחנו מופתעים ממנה, לא ציפינו שיהיה להם כזה מאזן, לא ציפינו שהם יגמרו שניים במערב, חשבנו שגולדן סטייט זה האימפריה של הליגה, ובקלות תעשה את המאזן הכי טוב, וזה לא קרה. עכשיו שאומרים פציעות, הכל בסדר, אבל עוד קבוצות יש להם פציעות. פציעות, הרבה קבוצות סובלות מפציעות, אני לא אעשה פה רשימה של כל הליגה, של קבוצות עם שחקנים משמעותיים ביותר שפצועים, אז זה לא מסביר את הכל. הייתה עונה די מאכזבת לגולדן סטייט, ועדיין זה הקבוצה כנראה הכי חזקה בליגה, זה, זה, זה לא אחד נגד השני, מסכים עם מרסלו, במובן, קווין דורנט הוא כנראה השחקן השני הכי טוב בעולם, עד שיוכח אחרת, ו... וכן, והיא פייבוריטית די גדולה מול סן אנטוניו, אין ספק, ו... ואני גם חושב שבכל העניין הזה של סטף קרי ו... וקליי תומפסון, לפחות בהיבט הזה, אני חושב שיותר מדי אנשים, כל השנים מדברים על סטף, ופחות מדי אנשים מדברים על קליי, אני, שאני תמיד תמיד נגד גולדן סטייט, ותמיד אני רוצה שהם יפסידו, אני מפחד, קודם כל, אני לא מדבר על סאמד דורן בצד, מקליי תומפסון, הוא מבחינתי הקילר האולטימטיבי של הקבוצה הזו, ואני לא אומר שהוא ברמת סטף, אני לא אומר שהוא יותר טוב, אני אומר שהוא שחקן מאוד underrated, הוא שחקן מדהים, אתמול גם היה לו משחק מעולה בגיים 1, אבל הוא שחקן שגם סובל מאיזשהו חוסר יציבות, אבל הוא בעיקר בעונה הסדירה. בפלייאופים אני זוכר תמיד, כשצריך את קליי, כמעט תמיד הוא שם.
והוא שחקן הגנה מעולה.
מעולה. מעולה. על הגנה אני בכלל לא דיברתי, הגנה מעולה, אבל ההתקפה, כי אני חסיד גם גדול של התקפה יותר חשובה מהגנה, כלומר אני חושב שהגנה היא יותר קונספט קבוצתי, והתקפה יותר קונספט אישי, ולכן קודם כל חשוב שהשחקן יהיה שחקן התקפה מעולה. חוץ ממקרים חריגים כמו קפלה, גובר, אבל בקיצור קליי הוא שחקן מעולה וגולדן סטייט היא עדיין גולדן סטייט אחרי כל העונה המאכזבת הזאת.
אתה לא חושב שהם מגיעים השנה יותר בשנים קודמות?
אני לא יודע, לא בטוח, תלוי איך סטף יחזור גם כן, לא בטוח שהם יותר פגיעים, זה תלוי בדורנט מעבר לכל, ועדיין אם תתחיל סדרה וסטף חוזר וסטף בסדר ויש סדרה יוסטון נגד גולדן סטייט, אז אני חושב שגולדן סטייט יש לה 60% לנצח, 60-65% לנצח.
הם לא צריכים את סטף בכושר סי כדי לעבור את יוסטון, כי עדיין אין שחקן שיכול לעצור
את דורנט. אז הלחץ הוא עדיין עליהם, למרות העונה של יוסטון.
דבר אחד לגבי מה שיואב אמר, לגבי הפסדים בכוונה, כמובן שהם לא הפסדו בכוונה, הכוונה היא שבתקפות המגפת פציעות היה איזשהו רגע נתון שארבע הולו פיימרים שלהם היו פצועים באותו רגע נתון. הכוונה היא שלא שהם הפסידו בכוונה,
וג'ימי באטלר היה פצוע במינסוטה, ובוגי קאזינס פצוע בניו אורלינס, וקיירי ארווינג פצוע שם, וקווין לאב פצוע שם.
אתה צודק, הכוונה היא שגולדן סטייט יכלו לתת להם את המנוחה, את האקסטרה מנוחה הזאת, כדי לתת להם להתאושש, גם אם זה יבוא על חשבון
ניצחון. הם הקבוצה מבחינה מדעית, רפואית.
לגמרי, נכון.
עשיתי איזה כתבה לדמרקר בפלייאוף האחרון, ולמדתי, קראתי על זה המון, הם מתקדמים בשנות אור, באמת, הם משהו מטורף מבחינה מדעית, הם באמת עושים את הקרבות האלה, עכשיו תיקח 10 משחקים אקסטרה, רק כדי שתהיה מושלם שאתה חוזר, קבוצות אחרות לא עושות את זה.
לזה בדיוק התכוונתי.
כן, נכון. אבל זה עדיין לא אומר שהם יקחו אליפות, ואני מתפלל שהם לא יקחו אליפות, אבל קשה להאמר נגדם בשלב.
סתיו, אתה רוצה לתת את הקייס עבור טים מורי?
לא, אני יוסטון בליבר, אני...
הלוואי, הלוואי.
קשה מאוד לאמר מול גולדן סטייט, כי אתה עושה את המתמטיקה הזאת של 4 מול 2, או 4 מול 3, אתה יודע, של הכוכבים.
של הכוכבים, נכון. למרות שדריימונד בעונה מאוד מאכזבת.
אז אתה עושה את המתמטיקה הזאת, ואז כאילו הם יוצאים מובילים, אבל...
וקווין דורנט עושה הכל, הוא עושה הכל כאילו.
באמת, קווין דורנט בכל רגע נתון יהיה השחקן הכי טוב על המגרש, אז אתה יודע, אבל אני מאמין שמה שיש העונה ביוסטון, הוא משהו באמת מיוחד, כמו האלופה הראשונה של גולדן סטייט ברצף הנוכחי, שזה עוד לפני קיידי, באמת קבוצה שהחלקים שם התחברו בצורה מושלמת אחד לשני, שנבנתה שם שחקנים סביב הרדן.
אבל כמה סופרסטרים יש ליוסטון? שניים? בלחץ.
וגם לא עמדה מולם קבוצה כמו גולדן סטייט של היום, קבוצה שהיא גם חכמה הגנתית.
להם יש שני סופרסטארים, ולהם יש שלושה מוכחים, ועוד דריים, ארבעה.
אני לא קונה, נכון.
אז זה ארבע מול שניים.
במתמטיקת הכוכבים זה נכון, במתמטיקת הכדורסל והקבוצה, זה יכול לעבוד אחרת. יוסטון יראו שהם לא מפחדים מגולדן סטייט במהלך העונה הסדירה.
אם קלינט קפל הייתן סדרה מונומנטלית, אז הוא שחק כמו סופרסטאר, אז זה יהיה ארבע, אתה יודע.
אני חושב שהמרכב הקבוצתי שם, ו... רמת יעילות המוחלטת ההתקפית שהם הגיעו אליה, וזה שהם קבוצת הגנה מספיק טובה כדי לנסות לשים פה מאצ'אפים, הם יכולים להפתיע את יוסטון, את גולדן סטייט, למרות שיש להם שחקנים, כאילו גולדן סטייט יש שחקנים יותר טובים, ומעבר לזה, יוסטון, הרבה מאוד שהתחיל, כולם התחילו להתייאש ברגע שדורנט הגיע ואמרו, גולדן סטייט קבוצה, שתיקח עכשיו את הליגה ובואו לא נתחרה מולם ונבנה ליום שהקבוצה ש... ואלה שכן אמרו שנתחרה, אמרו, אוקיי, אז אם הם חזקים מבחוץ, אז אנחנו נביא ביגמנים, או נשחק מהר. יוסטון אמרו, אנחנו נשחק משהו שהוא דומה, אנחנו נרוץ, אנחנו לא נרוץ, אנחנו נזרוק הרבה שלשות, אנחנו כמובן לא נזרוק את השתיים, אנחנו נשחק פנימה, אנחנו נגיע לקו. זה מסוג הדברים שאמורים להיות, לעבוד כל הזמן, בלי יוצא מהכלל.
העונה הסתירה, זה עבד נהדר, זה לא אומר שזה יעבוד בפלי אוף.
בשביל זה קוראים לזה בליבר.
שנה שעברה זה לא עבד בפליאוף, נראה שנה.
אני חושב שהקבוצה עברה, סליחה מרסלו, הקבוצה עברה עוד איזושהי מדרגה, במיוחד עם קריס פול.
וגם יותר טובה.
לא, קודם כל היא יותר טובה, אבל השינוי המשמעותי מבחינתי, כשאני שמעתי את ג'יימס הארדן מדבר על זה שהוא פשוט עזלו לו כוחות בסדרה מול סן אנטוניו, הוא פשוט עשה יותר מדי,
גם מנטלי, נכון.
היה צריך יותר מדי עצם המישהו לצידו שהוא יכול לתת לו את הכדור עכשיו, חמש התקפות, תלך, אתה תעשה משהו. הסטגרינג בדקות, דיברנו על זה בהתחלה, אני שם, איכשהו עברנו מלדבר על גולדן סטייט וספרס, לדבר על יוסטון, יש נטייה שזה יקרה.
תן לי לחזור לעוד דבר קטן, משהו שדיברתי עליו באחד הפרקים הקודמים, שדווקא מהפציעות הללו של גולדן סטייט ומהמשחקים, מהעודף דקות של שחקני הרוטציה, יכול לצמוח משהו טוב, אנחנו צריכים לזכור גולדן סטייט, חוץ מהסטארים שלה, מה שמייחד אותה זה שחקני המשנה הוותיקים והטובים. אם זה איגודלה ואם זה ליבינגסטון ואם זה שאר השחקנים.
טרבור אריזה, לוקם בהמות.
לא, לא. דווקא במקום הזה יוסטון מכה את גולדן סטייט, עומק יותר גדול.
אבל שנייה, הם לא היו טובים העונה. לא איגודלה ולא ליבינגסטון ולא ג'בל מגי. ואתמול במשחק הראשון של הפלי אוף, סטיב קר שלף מהשבול את איגודלה לעמדת הרכז בגום קווין קוקה לא מנוסה. איגודלה היה מצוין. וזה מה שאני חוזה שיקרה עד הסוף. זאת אומרת, השחקנים הוותיקים והמנוסים, אם זה איגודלה, אם זה ליבינגסטון, ייתנו את הטון. אני מסכים איתך שגם אריזה ושאר השחקנים של יוסטון.
אם אתה עושה את 4-2 ואתה אומר פה זה נוקאוט מוחלט לגולדן סטייט, אז אני אומר שאם אתה הולך מה-4 ומטה או מה-2 אתה כאילו יוסטון היא...
אבל אתה לא צריך, אתה צריך רק אחד מהם בכל רגע נתון יחד עם רביעה הגדולה.
יש לנו אבל עוד זמן לדבר על הגמר מערב.
אני ממש שמח שיש פה עוד מישהו שמנוסה בניהול של שידור, כי איכשהו אנחנו מאבדים טיפה את הצפון, ועם צפון אז בוא נעבור לפורטלנד.
רגע, הימורים.
אה, נכון. הימורים? וגאס הולך 4-0?
וגאס.
אני הולך דסוויפ.
דסוויפ. בורו?
הלכתי לפני הסדרה על 4-2, זה אולי נראה עכשיו קצת בעייתי, אבל אני תמיד חייב לדבוק בהימור הראשוני.
אבל אם היית יכול לשנות, היית משנה.
אם הייתי יכול לשנות, 4-1 אולי, כן.
בסדר. עכשיו אפשר ללכת בבקשה צפונה, לכיוון של פורטלנד, מארחים את הפליגרנס, משחק ראשון. פליגרנס מפתיעים, ומנצחים 97-95. ערב קליעה נוראי של לילארד, אני רוצה להתחיל דווקא בלילארד, הכוכב הגדול של פורטלנד. לילארד קלה במשחק לזה רק 6-23, ועדיין זה היה רק 2 מפרש. אם לילארד בפורמה, בנחה שזה ערב חריג, האם הפליגרנס עדיין יכולים לעשות משהו?
בעיניי זה אחת משני הסדרות הכי טובות של הסיבוב הראשון בפלי אוף, כולל הסדרות במזרח. זה שתי קבוצות ש...
ולבא עוד לא הגענו.
כן, לבא הייתי הכינוח שלנו בפרק הזה. זה שתי קבוצות מאוד מנוגדות אחת לשנייה, שזה הופך את הסדרה ליותר מעניינת. זה קבוצה אחת שהולכת פנימה עם ניו אורלינס עם דייביס, ואחת זה תלויה לחלוטין ביכולת של דמיאן לילארד. אני מת על דמיאן לילארד, הוא אחד השחקנים האהובים עליי בליגה. הוא שחקן חריג מהשחקנים שמגיעים אלינו לליגה, הוא שחקן שעשה 4 שנים במכללות, מכללה קטנה, ואם בעונות הקודמות הביקורת נגדו הייתה שכשהוא על הספסל וסי-ג'י מקולו מנהיג 5 של מחליפים או בלעדיו, הנפילה היא קטנה עד לא קיימת, העונה פערים עצומים, לילארד בסוג של עונת... העונה הכי טובה בקריירה שלו לדעתי, ואני לא מאמין שלילארד ייתן עוד משחקים כאלה בפלייאוף, ואני מאוד רוצה בשבילו ובשביל פורטלנד שגם יעברו את ניו אורלינס. כל כך הרבה דברים שונים קורים בסדרה הזאת, זה מה שהופך אותה מבחינתי כל כך מעניינת. לא רואה גם שיש את השחקן הזה בניו אורלינס שיכול לעצור את לילארד, בדיוק כמו שהפוך אני לא רואה את זה עם דייביס, אז
מה שמדהים, ואני עכשיו רואה את זה ולא זכרתי את זה, שאתה רואה את המאזן עונה סדירה, אז הקבוצות האלה שוות לחלוטין. פורטלנד 49-33, ניו אורלינס 48-34. הייתי, אם אתה אומר לי נחש, הייתי אומר, היה הבדל שזה 8 משחקים, אבל זה באמת היה עד
כדי כך. אז בין 4-5 אין שום.
בין ה...
כשנלך עלות לא עומסיטי...
הם ה-3-6 בכלל, הם לא 4-5.
כשנלך עלות לא עומסיטי ויוטה, הם במאזן
שווה. אז גם שתי הקבוצות האלה מגיעות לפלייאוף, כאשר בעונה הסדירה הן עשו את אותו דבר. כולם מסתכלים על העונה של פורטלנד כהצלחה גדולה, זה אפשר בצדק. ניו אורלינס זה אחד הסיפורים שפשוט, יש יותר מיני סיפורים, אז לא דיברו עליו מספיק. הם עשו עונה פנטסטית, עונה מפתיעה, בטח ובטח ובטח בהתחשב בפציעה של דמרקוס קזינס. אנטוני דייביס נתן עונה פשוט לג'נדרית, מקום שלישי ב-MVP לפי דעתי, בלי ספק בכלל. הוא אתמול נתן משחק אדיר, אדיר, במשחק הראשון, אז אם מסתכלים בסדרה הזו על השחקן הכי טוב בסדרה, אנטוני, עם כל הכבוד, ואני מטורף על דמיין לילארד, וגם חולה על סי-ג'יי מקולום, עם כל הכבוד לשניהם, אנטוני דייביס השחקן הכי טוב בסדרה, הוא אתמול שיחק כך בפורטלנד, וניצח נגד הקהל הכל כך מדהים של פורטלנד, סדרה מרתקת, ובאמת, ועוד שחקן שחייבים לדבר עליו, ולא מקבלים מספיק קרדיט, שחקן שאני מאוד מאוד אוהב, זה הרכה של ניו אורלינס, ג'רו הולידיי, שהוא רכז, בעיניי, רכז סקורר נהדר, וסדרה מעניינת מאוד.
אפרופו סקורינג, ג'רו לא היה לו ערב קליעה ממש טוב, והנה דווקא אנחנו מדברים על זה של...
אתה לא עונה נהדרת.
ללילארד יש עוד רמה להגיע אליה מהמשחק שראינו אתמול.
ג'רו סיים עם 10-20 מהשדה אתמול, זאת לא כזה רע.
אני זכרתי, אבל מה היה לו מ3?
1-5.
זה מה ש...
אבל עדיין, 10-20, 50% זה אחלה.
אז קודם כל דייביס, סתיו דיבר מקודם על לילארד, אז דייביס אתמול עם משחק של 35-14 ו-4 בלוקים, משחק מטורף.
מפלצתי, 14-26.
כן, לא, אני אומר, זה משחק מטורף והכל, אבל זה פחות או יותר, זה קצת יותר מהממוצע שלו מאז משחק האולסטאר, זאת אומרת, הוא...
מאז שבוגי ירד.
השחקן הזה...
הממוצעים שלו הם מעל 30-12 ו-3.5 חסימות, הוא שומר על קונסיסטנטיות, זאת אומרת, זה לא איזושהי הבלחה, איזשהו משחק מפלצתי, אלא מספרים שלו, ובעיקר בריא, שזה היה החשש היחיד לגביו בעונות הראשונות שלו בליגה. דיברת על ג'רו הולידיי, אני רוצה לזרוק דווקא שחקן אחר, את הפוינט גארד השני של הקבוצה, את רג'ון רונדו. רג'ון רונדו הוא הד קייס מאוד מאוד קשה, אבל הוא מביא איתו ניסיון, הוא מביא איתו אליפות מבוסטון, שבה הוא היה חלק מהביג טרי והכל. אתמול, משחק של 6 נקודות, 8 ריבאונדים, 17 אסיסטים. עכשיו, אני מאמין ברונדו,
ג'ון רונדו,
אלו מספרים שהוא יכול לתת לאורך סדרה שלמה.
אתם יודעים שמבחינת IQ מדובר בבן אדם על גבול הגאון.
נכון.
הוא בן אדם סופר 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 חכם, והוא משחק, הוא גאון כדורסל גם כן, למרות שהוא בכלל לא גדל כל כך כדורסלן, הוא היה רץ 100 מטר הכי מהיר בקנטקי. אז הוא איזשהו שילוב מטורף של מהירות, של שכל, והוא בן אדם מאוד בעייתי, שונים אותו, הוא בן אדם שלא אהוב בשום מקום שהוא נמצא, הוא מטורף, הוא לא איש נעים וכאלה, אבל הוא באמת סוג של איזה גאון כדורסל.
והפוך על הפוך על הפוך על הפוך, הוא חבר מאוד טוב של בוגי. יכול להיות שההתרחקות של בוגי מהקבוצה יכולה לנטל אותו.
הם שניהם דמויות מאוד מאוד קיצוניות כבני אדם, אבל רג'ון רונדו עם 17 אסיסטים, וג'רו הולידיי אחלה 21 נקודות 10 מ-20, אז לא סתם הניצחון הזה הושג בפורטלנד, באמת השלישייה הגדולה שיחקה מצוין.
אם פלייאוף רונדו יגיע, ופלייאוף רונדו הוא שחקן מצוין, אנחנו זוכרים, אנחנו זוכרים שנה שעברה בשיקגו, בתקופה שהם היו תחרותיים מול בוסטון, רונדו לקח את שיקגו על הכתפיים שלו, והיה
אדיר, נכון.
ואנחנו גם בעונה לפני האחרונה שלו בבוסטון, כשלברון במיאמי, הוא לוקח את בוסטון...
מוצא טריפל דאבל.
טריפל דאבל נגד זה, כן.
רג'ון רונדו, שהראש מסובב בפלייאוף, הוא שחקן מעולה, ולא, והוא באמת יכול להיות אחד האקס פקטורים שיחריו את הסדרה הזאת, כי אם פלייאוף רונדו יגיע, אז זה נותן לניו אורלינס כוח אש שמאוד חסר לה, וכנראה יכול להיות דבר שיחריע את ההתמודדות, כי זה מאצ'אפ מאוד מאוד קרוב, אז כן, זה, והמשחק אתמול מאוד מודד מבחינתם.
יש לו גבוה פיק אנד רול לשחק איתו, דייוויס, פיק אנד רול שיכול לעשות, להתגלגל פנימה, להתגלגל החוצה ולזרוק שלשות.
עדיין, אין הרבה כלים לניו אורלינס, את וואן מור הפך השנה שם לשחקן מאוד משמעותי, אין להם הרבה כלים, אין להם את הטאלנט של פורטלנד.
לפורטלנד אין דרך לעצור את דייוויס, אין להם נורקיץ', אם נורקיץ' ישמור על דייוויס, דייוויס יהרוג אותו, ואז יצטרכו להוריד את נורקיץ' מהמגרש, ואז פורטלנד מאבדת את הכוח ההתקפי שלה מתחת לסל. הם יאלצו לשחק עם אמינו, עם אייד דייוויס עליו, שהם לא כוח התקפי. דייוויס יהיה בלתי עציר בסדרה הזאת. אני עוד לפני הניצחון במשחק הראשון אמרתי על ניצחון של 4-2 של ניו אורלינס. הניצחון אתמול רק חיזק את הדעה שלי.
אני חושב שמרסלו צודק שדייוויס יכול לעשות סדרה ולסיים אותה עם מספרים היסטוריים, אבל אם פורטלנד יהיו חכמים וישחקו עם החמישיות של הגבוהים שמסוגלים לזרוק, ועכשיו שהרקלס גם יחזור, אז לעשות איזושהי חמישייה עם, שפשוט ירווחו את המשחק ויצטרכו להוציא את דייוויס מהאמצע, כי הוא יצטרך לרדוף אחרי איזשהו סוג של אמינויים וכאלה, או עם הסנטרים שזרוקים.
קולינס.
קולינס, אז אפשר לפגוע מהיכולת של דייוויס להיות דומיננטי בהגנה, ובהתקפה, בסופו של דבר זה יהיה סביב כמה מקולום ולילארד יוכלו לייצר מצבי זריקה פנויים יותר לאוסף הרול פליירים שיודעים מאוד לשחק עם השני חבר'ה אלה, אז אני חושב שזה סדרה שאתה will go the distance. אני הייתי מאוד לכיוון של פורטלנד, המשחק אתמול שכחתי כמה, שכחתי מרחות כמה דייוויס הוא שחקן כל כך יותר טוב מכל אחד אחרי המגרש הזה, אבל זה תהיה סדרה נהדרת של כדורסל צמוד וארוכה.
עוד נתון סטטיסטי אחד כמו שאני אוהב, ניו אורלינס מאז האולסטאר, מאז הפציעה של בוגי, מדורגים חמישית ברייטינג הגנתי. אנחנו לא נוטים לייחס את זה
להם. זה לבדוק את האחוז ניצחונות שלהם אחרי בוגי, לפי דעתי יותר גבוה מאשר לפניו.
הם הפסידו 6 מהשמונה הראשונים אחרי הפציעה שלו, ומאז דייוויס התחיל עם היכולת המפלצתית.
זה דבר די מדהים, כי הוא גם היה בעונה מדהימה, ומאבדים אותו, והם רק משתפרים אולי.
אנחנו נוטים לייחס את הכל לדייוויס, וזה לא, הם קבוצה טובה, והצירוף של מירוטיץ' כגבוה
שכולנו. נכון, מירוטיץ'
זה טוב. הקדמת אותי, רציתי לדבר על מירוטיץ' בתור, לדעתי, סוג של אקס פקטור לניו אורלינס שיכול, אם מירוטיץ' טוב, הם יכולים לעשות הרבה יותר בסדרה הזאת, הוא שחקן שגם תן עוד פאנץ' מתחת לסל יחד עם דייוויס, וראינו אתמול הוא לוקח הרבה רימאונד, הוא היה מאוד מאוד אגרסיבי מתחת לסלים, שזה דבר מאוד חיובי, אם הוא גם יביא את הכלייה שלו מבחוץ, וייתן עוד מישהו שיכול לרווח את המשחק, בשביל דייוויס בפוסט, אני חושב שזה יכול להטות את הקו בסדרה של יום ככה, אני צופה שהייתי מאוד מאוד צמודה.
צריך לזכור שדייוויס לא כל כך אוהב לשחק סנטר, והוא לא אוהב לשחק מול נורקיץ', בגלל זה מירוטיץ' שם צריך לשחק הרבה יותר דקות ליד דייוויס, לא משחק את הכמות דקות הזאת, וראינו כל מיני ניסויים במהלך עונה של ימי קאוקופור וכאלה, כדי שבאמת דייוויס יוכל לזוז יותר לעמדת הפרפורד, אבל כן, עוד שחקן שאם הוא ייתן את התרומה, בסופו של דבר הכלים, הכמות שחקנים של ניו אורלינס, כי זה שתי קבוצות מאוד בנויות סביב הכוכב או שני כוכבים שלהם, אז כל דבר שנותן ערך מוסף לאחת מהם יהיה קריטי.
שיחקו 39 ו-40 דקות אתמול, שניהם ביחד.
כן, משמעותי מאוד.
כן.
אתם רוצים לעבור
להימורים?
אז וגאס אומרים פורטלנד 4-2.
מרסלו אומר ניו אורלינס 4-2.
הכל לפני הכל.
ה-4-2 זה לפני המשחק אתמול. ההימור השתנה לפליקנס ב-7 אחרי שהם ניצחו את הראשון. אני בהתחלה אמרתי פליקנס בפורטלנד ב-7, אני אשאר עם זה, למרות שאתמול ערער לי מאוד הביטחון.
אני אמרתי פליקנס ב-7 לפני שהשתנה ההימור של וגאס, ועכשיו אני עדיין שם. זה רק חיזה.
אני חושב שאני אמרתי על 4-1 לפורטלנד, ואני חייב להישאר עם ההימור הזה.
תגיד שזה לא משאיר אותה.
אתה מזכיר לי, היה לנו איזה פרק שבו עשינו תחזיות לפלי אוף, איזה
חודשיים. אני עדיין חושב שפה, אני באמת, אני חושב שפורטלנד יכולה לנצח עכשיו ארבע רצוף. אני חושב שהיא יכולה לעשות את זה, ובעיקר, אני אוהב את ניו אורלינס, אני אפילו לא רוצה שזה יקרה במובן מסוים, אני גם אוהב את שתי הקבוצות, אבל פשוט לפורטלנד יש הרבה יותר כלים התקפיים, אני חושב, מלניו אורלינס, ולפי דעתי הם ינצחו את הסדרה הזאת, לא יודע אם ב-4-1, אבל הם ינצחו את הסדרה הזאת.
נרסל.
שוב, אמרתי 4-2 עוד לפני הניצחון אתמול, ואני כמובן נשאר עם זה.
4-2
לניו אורלינס.
לניו אורלינס, וואו, אוקיי.
זהו.
חלוקים פה מאוד.
כן, אתם כבר רואים שיש פה סדרות שהכנה לסדרה הבאה.
כן, סדרה הבאה היא בונבון.
טוב, אז נעבור בזאת לסדרה הבאה, והאחרונה שלנו לספשייל הזה. OKC, במקום הרביעי, פוגשת את יוטה, במקום החמישי. כלומר, מוצאת את עצמה עם יתרון ביתיות, אבל שתי הקבוצות, כמו שאמרנו, סיימו עם אותו מאזן. וזה לא הולך להיות טיול בפארק לאף אחד מהקבוצות. מרסלו, בוא תיתן את הפריוויו שלך.
וואו, פריוויו קשה.
בגלל זה בחרתי בו.
אז לגבי אוקלאומה, אם אנחנו מסתכלים על המספרים שלהם, שוב, אני אוהב להסתכל בהתחלה על המספרים. מספרית. אופנסיב ודיפנסיב רייטינג עם מקום עשירי בליגה לאורך עונה שלמה, אבל אנחנו צריכים לזכור שעד הפציעה של אנדרי רוברסון, הם דורגו ראשון, שני, שלישי הגנתית. זאת אומרת שהנתונים ההגנתיים שלהם קצת משקרים, הם לא באמת קבוצת הגנה מספר 10 בליגה כרגע, אלא קצת פחות מזה. לגבי יוטה בדיוק הפוך, יוטה 15 ברייטינג התקפי, שנייה ברייטינג הגנתי, אבל השנייה
הזאת... אם הייתם מסתכל על זה אחרי שגובר חזר?
הוא כולל בתוכו את הפציעה של גובר, כמובן שהם קבוצת הגנה הכי טובה בליגה בי פאר משאר הקבוצות, אבל אנחנו צריכים לראות מה היתרונות, מה החוזקות של כל אחת מהקבוצות, ואיך הם יבואו לידי ביטוי בפלי אוף. נתחיל קודם כל מיוטה. יוטה מובלת בהתקפה על ידי רוקי. ושוב, אנחנו מדברים על הסקולות של
קוראים כדורסל.
לא, לא קוראים לו ריקי, קוראים לו דונובן. אנחנו מדברים על אסכולות כדורסל, ואחת מהאסכולות המפורסמות אומרת שרוקי לא יכול להוביל קבוצה בפלי אוף. ההתקפה של יוטה תלויה לגמרי בדונובן מיטשל. אם דונובן מיטשל לא יהיה טוב ויקלע באחוזים לא טובים, יוטה לא תנצח את הסדרה הזאת, ולא משנה כמה ההגנה שלה תהיה טובה. ההגנה תהיה טובה. זאת אומרת, רודי גובר שם באמצע, יחד עם ג'ו אינגלס בכנפיים, וקראודר וריקו רוביו, שמאז פגרת האולסטאר, לא רק שחקן הגנה טוב, הוא קולע 41% ל3, שחקן שמעולם לא הייתה לו כלייה. ככה שהיא אותה מאוד מאוד עמוקה, הגנתית היא קבוצה מאוד מאוד טובה, אבל היא תלויה התקפית לגמרי בדונובן מיטשל. אם הוא יהיה שם, יהיה להם סיכוי לקחת את הסדרה, אם הוא לא יהיה שם, זה יכול להיגמר קל מאוד לאוקלאומה.
אני אעלה קודם כל למעלה, זה שתי קבוצות שכאילו כל אחת מהן היא אסכולה אחרת לגמרי. אוקלאומה סיטי, יש לה את הכוכב על שלה, ראסל ווסטבוק, שקובע לחלוטין מה שקורה שם, יש לה עוד כוכב עם פול ג'ורג', סוג של דמי כוכב, או היה רעיון להביא קרמלו אנטוני, ואמרו בוא נבנה מסביב לזה ונרוץ. יוטה היא קבוצה של סיסטם, היא קבוצה של
מאמן
עם סיסטם מאוד ברור, שמאוד משפיע על מה שקורה שם התקפית. היא קבוצה עם, אומנם גילינו במהלך עונה את דונובן מיטשל ככוכב, אבל התקפית יש לה דונובן מיטשל, יש לה אוסף של רול פליירים ושחקני שיטה, והכוכב הגדול השני שלה הוא שחקן הגנה, הוא שחקן התקפי מוגבל במקרה הטוב, אז זה שני קבוצות שונות לחלוטין, וכל אחת מהן תנצח בצורה אחרת. יוטה תנצח אם היא תדבוק בשיטה שלה, והשחקנים האלה שכמו אינגלס ופייבורס וג'יי קראודר מאז שהוא הגיע לשם, ישמרו על הרמה שלהם לאורך העונה, ולא יהיה להם את הנפילת פלייאוף שבדרך כלל שחקנים בלבלים האלה חווים. ריקי רוביו ישמור על הכלייה המפתיעה שלו, אז הם ינצחו בגלל הסיסטם, ואוקלאומה סיטי ילכו לאן שראסל ווסטברוק ייקח אותם. אם אני מנסה למצוא בקע בשריון של ההגנה של יוטה, זה שני דברים. אחד, אני לא באמת חושב שיש לאוקלאומה סיטי מה לעשות, זה אם היו משחקים עם עוד חמישייה שמרווחת, וגורמים לגובר לא לעמוד בצבע, ומנטרלים אותו על די זה שגורמים לרדוף אחרי גבוהים מהירים, זרקם בחוץ, זה הם לא יכולים לעשות, כי אין להם את השחקן הזה. ודבר שני, ראסל ווסטברוק כשחקן התקפה, הוא שחקן התקפה לא יעיל. זה לא שאתה פתאום צריך אף אחד לא באמת יכול לעצור אותו להגיע לסל, הוא שחקן של אחוזים נמוכים בכל מקרה, אז העובדה שיהיה לו קשה, זה מסוג הדברים שהוא רגיל להם, הוא שחקן של ווליום גבוה, אז ההגנה הזאת היא לא הגנה, זה לא מה שיפחיד את ראסל ווסטברוק ברמה של כאילו אופי פתאום ירד מ-50% ל-40%, שחקן של 40%, אז זה מה שהוא יודע לעשות.
יש לי קודם כל שאלון קטן לכם, מי הרוקי האחרון שאתם זוכרים שנותן פלייאוף נהדר, לפי דעתי אפילו מוליך את הקבוצה שלו ניצחון בסדרה, זה אפילו סוג של ברייקאוט מבחינתו, אפרופו דונובן מיטשל, מבחינתו זה לא ברייקאוט בפלייאוף, כי נותן כזאת עונה מדהימה, אבל מי הרוקי האחרון שאתם זוכרים שממש זוהר בפלייאוף?
רוקי שזוהר.
סלאב? מרסלו?
מג'יק, אבל זה בשנות ה-80.
לא, זהו, לא שאלה קשה, אני אומר, לא שאלה קלה, וצריך ללכת די הרבה שנים אחורה. זה הרמש לי בשבילכם. די הרבה שנים אחורה.
מה אתה אמרת?
לא מג'יק, לא מג'יק, אבל בכל זאת די הרבה שנים.
אתה מדבר על MVP?
סמקסל?
לא. אחרי סמקסל, אבל אחורה. לא זוכרים, נכון? כי זה כמעט לא קורה. אחרון, וממש חשבתי עליו כשדיברת על הרוקי, על מיטשל, אחרון שאני זוכר, עושה את זה, זה דוויין וייד במיאמי. דוויין וייד במיאמי, בואו נלך 15-16 שנים אחורה.
ועדיין הם עברו את הסדרה הזאת?
אני לא בטוח, זה לפי דעתי הגיים 7, אולי אפילו הפסידו, אבל הוא היה מצוין, מצוין. וזה הסוג של ברייקאוט, עכשיו זה שחקן שנתנו קולג'ים, נדים, הוא שחקן, דוויין וייד הפך להיות הול אוף פיימר, כמובן שחקן אדיר. אבל באותו, באמת, אני חושב, ובכלל, דונובן מיטשל הוא גם קצת, הוא לא ממש דוויין וייד, אבל הוא מזכיר אותו קצת. אז כמובן, המבחן הגדול הוא על דונובן מיטשל. אני עדיין חושב, אני חושב שיוטה היא לא קבוצת פלייאוף. אני חושב בשנים האחרונות, היא קבוצת עונה סדירה יותר מאשר קבוצת פלייאוף, בגלל שחסר לה. אני לא רואה ג'ו אינגלס כשחקן פלייאוף, ככוכב פלייאוף. אני לא רואה אפילו את ריקי רוביו ככוכב פלייאוף, למרות שהייתה לו יופי של עונה. אני חושב שלא סתם ריקי רוביו, ביחד עם ריקי רוביו ומינסוטה לא עשתה פלייאופים. אני חושב שלסן אנטון, לאוקלאומה סיטי יש יתרון גדול בסדרה הזו. וזהו, ואני חושב שעדיין יהיה אחלה סדרה לראות, כי קווין סנדר מאמן מעולה ויש להם הגנה מעולה. עם כל הכבוד להגנה של יוטה, אני לא רואה אותה מתמודדת כשווה בין שווה עם אוקלאומה סיטי, למרות שהמאזן שלהם הוא זהה לגמרי בעונה הסדירה.
אני אגיד הפוך, אני חושב שאם לא קורה משהו חריג ב-OKC, חריג מבחינתי שווה לזה שקרמלו מתעורר, ופתאום נזכר שהוא היה פעם שחקן, אני חושב שיוטה, יש לה כל הכלים.
אני מסכים עם דביר, יש לי כמה נתונים שיבססו את זה. קודם כל, ראסל ווסטברוק, אמרנו שהוא שחקן לא יעיל, הדרך היחידה שבה הוא יעיל זה חדירות לסל, הוא קולע 35% מהסלים שלו בחדירה לסל, כשגובר על המגרש במשחקים שבהם הם שיחקו אחד נגד השני, המספר הזה יורד ל-25%. זאת אומרת של הסטייפל טאוור, להגנה על הטבעת של רודי גובר, יש משמעות.
הכינוי הטוב בליגה.
איך אני חושב
כינוי הזה? הכינוי הטוב בליגה, בלי ספק.
יש לזה משמעות. דבר שני, עצם זה שהוא שם, כנראה יגרום לדרך אגב לא רק הוא, גם ההגנה של קראודר ואינגלס וריק רוביו, יכול להיות שיגרמו לאוקלאומה לזרוק יותר מבחוץ. עכשיו, אנחנו יודעים שקרמלו שחקן לא יעיל, כי הוא זורק המון מחצי מרחק, פיג'י מאז האולסטאר הוא פחות מ-40% מהשדה, ראסל ווסטברוק זורק 4 שלשות למשחק, קולה אותם בפחות מ-30%. אני חושב שלשם יוטה ילכו, הם ינסו לגרום להם לזרוק כמה שיותר מבחוץ. עוד איזשהו נתון אחד, אוקלאומה סיטי קבוצת ריבונד התקפה הכי טובה בליגה. זה כי
סטיבן אדאמס.
כי סטיבן אדאמס, וגם פה ג'ורג' וראסל ווסטברוק, הם תוקפים המון את הטבעת. כשמצד שני,
שאתה רודף אחרי טריפל דאבל.
נכון, אבל מצד שני,
מה זה רודף אחרי טריפל דאבל? אף אחד, כל שחקן רודף אחרי, אני לא אוהב את הטיעון הזה, כל שחקן רודף אחרי טריפל דאבלים. ראסל ווסטברוק הוא ריבאונדר מחונן, לא רודף, לא רודף, לא רלוונטי. הוא ריבאונדר מזהיר, בטח לעמדה שלו.
בוא נגיד שגם
זה שמאשימים אותו שהוא רודף אחרי טריפל
דאבל. אם אולי רודף אחרי טריפל דאבל, הוא מסיים את העונה עם 7 ריבאונדים למשחק, זה עדיין מספר מטורף לפוינט גארד. לא, אני אומר, הוא ריבאונדר שהוא
לוקח יותר ריבאונדים.
הכוונה שלי הייתה שיקבו קבוצת ריבונד התקפה הכי טובה בליגה, אבל מולה, והיא עושה מזה המון נקודות, מולה ניצבת קבוצת ריבונד ההגנה הכי טובה בליגה, שזו יוטה. זאת אומרת שאני לא מאמין שאוקלאומה תגיע ל-12.5 ריבונד התקפה במשחק, זה אומר שכמות הנקודות הקלות שהם יעשו תרד, חוץ מזה נקודות הקשות יהיו עוד יותר קשות בגלל שמדובר בהגנה של יוטה, ואלא אם כן תהיה איזושהי התעלות של ראסל ווסטברוק, עלייה באחוזים של פול ג'ורג', קרמלו יחזור לימי, אני יודע מה, דנבר או סיריקיוז.
אני ממש לא מסכים, כי אתה אומר, אתם יוצרים פה איזו סיטואציה שההגנה של יוטה מחסלת את אוקלאומה סיטי, ואז יוטה תפח. אנחנו מדברים פה על ג'ו אינגלס, ואנחנו מדברים פה על ג'יי קראודר, ואנחנו מדברים פה על ריקי רובי, ואנחנו מדברים פה על רוקי, אנחנו מדברים פה על סנטר שהוא התקפית לא יותר טוב מקפלה. זה לא שפתאום אז ההתקפה הזאת תפרח בגלל ההגנה.
אנחנו מדברים על הגנה.
גם ההגנה שלהם,
אני הרבה יותר,
זה פול ג'ורג' וראסל ווסטברוק.
אומר לי, אם אני מעדיף ללכת למערכה, אני מעדיף את פול ג'ורג' ואת ראסל ווסטברוק, עם כל הכבוד להגנה של גובר.
בלי לחשוב בכלל, ברור.
זה נחמד מאוד, זה הגנה, עוד פעם, היסטורית או הגנה מטורפת, אבל מישהו בסופו של דבר גם צריך לקלוע את הסלים האלה, ואני לא סומך על השחקנים האלה, שהם רול פליירס משודרגים בגלל סיסטם מאוד טוב, עושים את זה גם בפלייאוף, משחק אחרי משחק, כשמולם אוטום יש שחקן, שעם כל הכבוד להגנה של יוטה, בשבעה משחקים, הם לא יעצרו אותו 7 משחקים, ואני חושב שזה תהיה סדרה מופלאה, כי באמת יש פה קבוצות שיש בהם המון המון דברים, ראינו שהן מאוד מאוד קרובות, אבל אני לא יכול לדמיין מצב שרוקי מוכשר ככל שהוא יהיה, יחד עם אוסף שחקנים שבכל עולם אחר, דרך אגב, כולל העולם שיוט היו מעדיפים להיות
חלקי
בו.
חלקי חילוף.
הם יותר מ-7, 8, 9 בקבוצה אחרת.
חוץ מרודי, כולם חלקי חילוף. Okay. מי נתנה העונה יותר טובה, טורונטו או יוטה? השנה.
בהתאם למה? בהתאם לציפיות?
בהתאם לא, 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 אבסולוטי.
אבסולוטי טורונטו.
טורונטו, נכון.
השאלה אם טורונטו היום משחקים במערב.
כן, לפני כמה שבועות, אח שלי, הצעיר, היה בטורונטו. יש לי משפחה שם וזה. והוא הלך, הוא רצה לראות משחק NBA. שם, טורונטו יש טירוף שם 20,000 איש, שזה, הוא קנה בסוף $150 ליציאים למעלה, במשחק ליגה. טורונטו היו באיזה סטריק של 11-12 ניצחונות. זה היה לפני כמה שבועות. והוא אומר לי, תשמע, טורונטו קבוצה מעולה. אבל הוא אומר, מה שראסל ווסטברוק עשה שם, הוא נתן איזה טריפל דאבל פסיכי של 35 נקודות וזה, הוא אומר, הוא לבד ניצח אותם, אח שלי ראה הרבה ספורט בחיים שלו, והוא אומר לי ככה, הוא אומר, בחיים לא ראיתי, בשום משחק ספורט, תצוגה אינדיבידואלית, כמו שראיתי את ראסל ווסטברוק, באותו אחר הצהריים, זה היה משחק בצהריים נגד טורונטו. אז ראסל ווסטברוק יכול לעשות דברים נגד יוטה. אם הוא עושה את זה נגד טורונטו, הוא יכול לצליח את יוטה גם לבד. והוא לא לבד, הוא עם פאקינג פול ג'ורג', הוא עם אדמס, הוא עם מלו. אז אני רואה, אני עוד מעט נגיע לתחזיות, אני רואה שם ניצחון די ברור של OKC, למרות שזה לא שור תינג, אני לא אומר בטוח, אני אומר רק התחושה ואיך שאני מנתח את הדברים.
יכול להיות שגם אני הצלתי את זה בתור, אני ארגיע טיפה, אני חושב של יוטה, אני מאמר על יוטה, בשבעה משחקים, אני חושב שזו סדרה מצוינת, אני חושב שכל מה שאמרנו עכשיו, זה עובדה שכל אחד מאיתנו מצליח לבנות קייס עבור קבוצה אחרת, ובאמת הכל נשמע הגיוני.
זה הכיף.
תשמע, לא ספק ווסטברוק, זה לא שחקן ב...
אבל לפי דעתי אין באמת קייס ליוטה נגד OKC. אני יודהם ממש אם הייתי לצחק, לא יודהם, אבל אני יופתע מאוד אם לצחק את הסדרה. יופתע מאוד.
אני חושב שיש פה סדרה ממש ממש טובה, מעניין אותי לראות איך זה התפתח, אני מסכים, אני רואה את מה שאתה אומר, אני חושב שהוא... פריים ווסטבול זה שחקן שיכול לקחת סדרה, במיוחד שזה מול קבוצה שהיא יחסית קלה אלמונית, או איך נתייחס לזה?
דבר לטובתו של ווסטברוק זה
רק שלא עשימו עליו את אינגלס.
לא אינגלס ולא ריקי רוביו מסוגל לשמור עליו באחד על אחד. דבר אחד לטובת ווסטברוק זה שהסתיים המרדף אחרי הטריפל דאבל. זאת אומרת, הוא יכול להתמקד עכשיו בכדורסל אמיתי ולא בכל המסביב. כל הרדיפה אחרי הריבאונדים במרכאות המפוברקים והאסיסטים המפוברקים. משהו שכן יכול לעבוד לטובת אוקלאומה.
תמיד אפשר לשים את הטריפל דאבל גם בפלייאוף.
כן, אבל זה פחות חשוב. וגם לברון עשה את זה בסדרת גמר, ככה שזה פחות נחשב.
רס הוא שחקן מדהים, ויחד עם זאת הוא גם שחקן מוגבל. אין לו יד יותר מדהימה מבחוץ, קבלת החלטות. הוא שחקן גם, הוא גם עובד, הוא משחק בלי הרבה טלנטים לידו. אז תאמר, יש לו את הלימיטיישן שלו, הוא לא שחקן מושלם.
אם אתה...
הוא פשוט אתלט מושלם. הוא האתלט הכי גדול בהיסטוריה של העמדה שלו.
הפוינט גארד האתלט
הכי טוב בהיסטוריה.
אין ספק.
בלי ספק.
שאני חושב שכוח מתפרץ זה הדבר שאני הכי... פשוט הפאוור הזה.
אפס למאה שלו.
כן.
הוא אתלט במובנים מסוימים, יש יותר... לא רוצה להגיד יותר משהו מג'ורדן, אבל במהירות הוא יותר מומן מג'ורדן.
אני חושב...
מהירות עם הכדור, בלי ספק בכלל.
מרגיש לי אולי כי אני... יש לו עוצמה שלו לא נראה, ודברית ברצל רס, אם אתה היום ראסל ווסטברוק קבוצה שלך, אתה צריך להתמסר לראסל ווסטברוק, ואוקלאומה סיטי התמסרה להם, כולל פול ג'ורג', כולל קרמלו, שאף אחד לא האמין שזה יקרה.
ועוד משהו שלא מדברים עליו, כי לוקחים אולי, לא יודע למה לא מדברים, אבל בילי דונובן הוא מאמן כדורסל מעולה שבמעולים. אני מכיר את בילי דונובן עוד מאה שהוא היה מאמן ב... לא יודע אם הוא אימן בפרובידנס, הוא רק שיחק שם, אבל הוא שחקן...
לא,
יודע,
לא? כן,
אבל... לא, לא, אבל הוא התחיל את הקריירה, הוא הרי דיסיפל של פיטינו, והוא הביא קבוצה, הוא היה שוטר שהביא את פרובידנס הקטנה לפיינל פור, שריק פיטינו הצעיר אימן אותם, והוא עשה קריירה מדהימה בפלורידה, הוא מאמן כדורסל מעולה, והוא עשה דברים הזה, גם לפני שנתיים, הפלייאוף שהוא עשה עם OKC, היה פלייאוף מדהים, שהוא צריך, אם היו מרחק סנטימטר מלהדיח את גולדן סטייט,
עובדו 3-1.
עשו שם דברים מדהימים, ובסוף לוזריות של דורנט וזה וווסטברוק קצת הכריע את זה לנגדם, אבל בילי דונובן, אני נותן לו קרדיט, זה לא רק קווין סניידר פה, זה יש פה מאצ'אפ בין שני מאמנים מאוד מוכשרים, ובילי דונובן, עם כל הכבוד לקווין סניידר, עשה בחיים שלו יותר מקווין סניידר.
אני חושב שיש שני מאמנים טובים, אני, סליחה אם אני אשים שנת הנטייה האישית שלי בצד, אני מאוד אוהב את מה שקווין סניידר עשה השנה.
בצדק.
אבל כאילו אני חושב שאני מפתח טיפה את מה שסתיו אמר, זה לא ששני המאמנים בהחלט מאוד מאוד טובים, אבל פה יש קבוצה שהיא בנויה סביב אימון,
אז אני רוצה שבא, לא צריך, לא, לא, לפעמים האימון זה לתת לאינדיבידואל המזהיר לקחת הכל עליו. טיירון לא לקח חליפות, יש לו טבעת ויהיה לו כל החיים ובצדק, ודייוויד בלאט בחיים לא זוכה בטבעת הזאת בקליבלנד, כי הוא לא הביא את מה שקליבלנד הייתה צריכה לקבל. אז בילי דונובן הוא מאמן שלקח שני אליפויות מכללות עם מכללה כמו פלורידה, הוא מאמן אדיר, אין ספק לגבי זה, ואני לא הייתי מזלזל כל כך, בטח לא בו וגם לא בכדורסל שמשחקים, זה כנראה, אני מספיק סומך על בילי דונובן כאותו המקצועית, לשחק את הכדורסל שמתאים לפרסונל שיש לו.
אז אני רוצה להגיד שאני הייתי מאוד, מאוד הייתי סקפטי לגבי בילי דונובן, אני הייתי מודע להצלחה שלו כמאמן מכללות. חשבתי שכשקיידי היה שם בעונה האחרונה, הוא לא הוציא את המקסימום ממה שהיה יכול להוציא מהסגל הזה, אבל ומאוד זלזלתי מאוד זלזלתי בדונובן על ההתמסרות לווסטבורק, ודווקא איזשהו רעיון ששמעתי לפני איזה כמה דונובן, גרם לי לשנות את הדעה שלי. לבוא מאמן שרוצה להנחיל סיסטם לקבוצה, צריך לוותר המון על האגו שלו בשביל להבין, זה השחקן, זה הטיקט שלי להצלחה בקבוצה, זאת באמת לתת את המפתחות שם.
וזה בדיוק זה, זה בדיוק מה שאתה אומר, זה בדיוק זה.
זה אומר שיש פה משהו שכאילו מאמנים רוצים להיות המאמני סיסטם.
הרי צריך להבין, הביא אותו בהמון כסף, כי הוא היה מגה סטאר של אימון במכללות.
הוא ברח מאורלנדו.
כן, הוא ברח מאורלנדו, הוא היה מאמן סופר סופר מבוקש ובצדק, כי הוא באמת מאמן מכללות אדיר. והוא יודע לאמן סיסטמס, והוא יודע לאמן צעירים והכל, ואז הוא בא, הוא ראה, יש לו איזה פרסונל מסוים, ובעונה הראשונה שלו אני חושב, הוא לקח אותה ממש מרחק, כן. בעונה הכי טובה, בעונה של גולדן סטייט, אבל באמת, באמת מאמן טוב, אבל באמת, כשיש לך את ראסל ווסטבורק, זה מאלץ אותך לשחק כדורסל אחר, אין מה לעשות.
זה מחבר אותנו, דיברנו על גולדן סטייט בתחילת הפרק, הסיבה אולי שאין לו אליפות היום, היא אותה התפוצצות של קליי תומסון, הזאת של
קליי
שחקן.
קליי תומסון הרוצח רצח את אוקלאומה.
יכול להיות, נכון. שהיום היינו מדברים על בילי דונובן כמאמן עם אליפות, יכול להיות עם יותר אליפויות.
אליפות גם ב-NBA וגם בזה, נכון?
יכול להיות,
נכון,
שדורנט, נכון. היה נשאר שם ויוצרים את השושלת של גולדן סטייט באוקלאומה.
He's not a bad coach.
לא, בטוח לא.
לא, זה בטוח שלא. טוב, אתם רוצים, יש לכם מאצ'ים שאתם רוצים לדבר עליהם בפרק, במאצ' הזה? מי שומר על דונובן מיצ'ל? מרסלו אלה מקודם, פול ג'ורג'?
לדעתי, פול ג'ורג'. כמו שאמרתי, השחקן המפתח התקפית של יוטה הוא דונובן מיצ'ל, שחקן הגנה הכי טוב בי פאר של אוקלאומה הוא פול ג'ורג'. חייבים להצמיד אותו אליו, אם הוא יצליח, הוא לא צריך אפילו לשתק אותו, אם הוא יצליח להוריד אותו קצת, הסדרה תהיה של אוקלאומה.
להערכתי, אנחנו עדיין נראה שם את ברור.
אני מאוד מקווה שאתה טועה ושמרסלו צודק, דיברנו על זה לפני הפרק. אם פול ג'ורג' ישמור, לא צריך את כל המשחק, אבל דקות חשובות, ויהיה אפילו השחקן ששומר על מיצ'ל השני הכי הרבה במשחק הזה, אז אני בכלל חושב שהסיכויים של יוטה קטנים עוד יותר. זה בהחלט מהלך טקטי שאני מקווה לראות אותו בסדרה.
אתם רוצים לדבר על מורים?
קדימה.
אז וגאס, נותנים לטנדר 4-3, 7 משחקים. אני נותן ליוטה 7 משחקים.
אני עם וגאס.
אתם שלכם יוטה
אוקלאומה בשבע.
אוקלאומה בשבע?
יוטה בשבע.
ואתה שוב יוטה בשבע? אוקלאומה 4-1.
וואו.
יוטה בשש.
וואו. טוב, כרגע עוד פעם חלוקים. פעם אני מוצא את עצמי בצד של מרסלו. ועם זה נסיים. רוצים לעשות שוב את הקטע הזה. אוקיי.
למרות שאני לא יודע איך אני מוציא את זה פה.
טוב, אם כל אחד יכול להגיד, לאמר הפוך ממה שהוא אמר עד עכשיו, ולתת איזשהו אפסט, אני יכול לזה. סתיו, אני יודע שאתה הכי תקוע כרגע, אז דווקא אני הולך אליך.
הסדרות אמצע, שום דבר הוא לא יהיה הפתעה, ובהחלט אני יכול לראות את ניו אורלינס מנצחים את פורטלנד, ואת יוטה מנצחים את אוקלאומה. אני לא יודע, סן אנטוניו גניבו משחק מגולדן סטייט, מינסוטה יעשו, אופי הפכו די סדרה מול, אני פשוט לא יכול לאמר על הפתעה פה. אם כבר מישהי תופתע, זה תהיה יוסטון. אבל זה לא יקרה.
אפסט ספשייל שלי, שאם הוא יקרה, זה גם יהיה שברון לב שלי, מינסוטה מנצחת 4-2 או 4-3 את יוסטון.
אני מסתר, 1-8-2-7, אני לא רואה סיכוי בעולם שזה יקרה. אני הלכתי על ניו אורלינס ועל יוטה, מבין שני אלה, אוקלאומה, כאילו, הסיכוי לאיזושהי סדרה.
זה פשוט לא...
לא, לא, אני לא רואה.
אנחנו נשים בצד...
מבין שני השמונה זה אתה, אבל הסיכוי הקלוש פחות הוא שיוסטון יפתור.
סיכוי יותר של מינסוטה לנצח יותר משחקים בסדרה מאשר סן אנטוניו. לא ינצחו 4 משחקים.
זה לא יקרה. לא יפתור במערב.
טוב. יהיו, לא יהיו הפתעות בשני המשחקים האלה, ויכול להיות שאנחנו נהיה מופתעים במשחקים של 4, 5 ו-3, 6. תודה רבה לכם, אנחנו נסיים עם זה את הפרק, אז תודה רבה לך, בורוביץ'.
תודה לכם, היה ממש תענוג.
יופי.
גם לנו.
כן, גם לנו. מרסלו, תודה רבה.
תודה, דביר.
יותר כיף מנראות המשחקים לדבר עליהם.
כן, ועכשיו מהר כשמתחיל קליבלנד.
הערכה בבוסטון, אגב.
טוב.
99-99.
חברים, תודה רבה לכולכם, אנחנו הולכים לראות הערכה. נתראה גם השבוע הבא. ביי ביי.